טוב, שלום לכולם. אנחנו היום בשיעור על, אפשר לקרוא לשיעור בית ועציצים, או אפשר לקרוא לשיעור חממות ומצה מנותק, שזה למעשה אותו נושא. יישום אחד זה לגבי עציצים בבית, טיפול ועציצים בבית, שזאת משמעות לכל בן אדם, מה עושים עם עציצים בבית בשמיטה. והנושא הנוסף, שהוא שייך לעולם החקלאי והוא גם שייך לכל אחד מאיתנו כשהולך לקנות, זה הפתרון של זריעה בחממות, שזה כמו בית, ומצה מנותק, שזה כמו עציץ. למעשה השילוב של שני הדברים האלה הוא הנושא שלנו, עם אותן השלכות כמו שאמרתי, גם לבית, לטיפול והציצים, גם לחקלאות וגם לקניית פירות וירקות, כדי להבין את הרעיון של הפתרון הזה של חממות ומצה מנותק. אנחנו נתחיל בדברי הירושלמי, כשעוד מעט יהיו לכם גם כן את הדברים לנגד עיניכם, את דף המקורות. ירושלמי, אורלה, פרק א', הלכה ב', יש לי זה בסדר. אומר הירושלמי, מקור הראשון בהדף, רבי יוחנן בשם רבי ינאי, אילן שנטעו בתוך הבית חייב באורלה ופטור מן המעשרות, דכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה. הירושלמי אומר, שדה זה מקום פתוח. אם מדובר על בית, ההגדרה הפשוטה של בית שאנחנו מדברים עליו זה דבר שיש לו גג. כותב החזון איש, עיקר בית תלוי בגג. כלומר, מדובר על משהו שיש לו גג, וחזון איש הסתפק, האם צריך גם מחיצות של 10 טפחים מהצד. בדרך כלל אנחנו נוהגים להחמיר במחיצות של 10 טפחים, שזה 80 סנטימטר או מטר מהצד. כלומר, מדובר על מבנה כזה שיש גג מלמעלה, וטוב שיהיו גם מחיצות בגובה של 80 סנטימטרים או מטרים מסביב, מלמטה לגובה עד 80 סנטימטרים או מטר. זו ההגדרה שאנחנו מדברים עליה, הבית שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים עכשיו על אדם שזורע בתוך האדמה, לא על רצפה, לא בעציצים, בתוך האדמה עצמה. אבל יש מלמעלה גג. יש גג והזריעה באדמה. זה מזכיר חממות של היום. יש חממה, אבל הזריעה בתוך האדמה. על זה אנחנו מדברים, על זה אומר הירושלמי, זה לא נקרא שדה. ולכן, לגבי תרומות ומעשרות, אומר הירושלמי, ברור שאין חיוב, לפחות מן התורה. למה? כי התורה אומרת לגבי תרומות ומעשרות, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה. התורה משתמשת בביטוי שדה. אז בית, כלומר, אם יש גג, אין חיוב של תרומות ומעשרות, פחות מהתורה. לגבי אורלה, ברור לירושלמי שחייבים באורלה גם בתוך בית. תורה לא מדברת על שדה ביחס לאורלה. תורה אומרת, 3 שנים, יהיה לכם הראלים. תורה לא מדברת על שדה. אז אם אתה נוטע אילן בתוך בית תחת קורת גג, ברור שחייב באורלה. לגבי שמיטה, ירושלמי מסתפק. בשביעית צריכה, יש ספק. למה? דכתיב, ושבת הארץ שבת להשם. וכתיב, שדך לא תזרע וחרמך לא תזמור. מצד אחד התורה אומרת, שדך לא תזרע. משמע מכאן שבתוך בית אין איסור דווקא בשדה. מצד שני התורה אומרת, ושבתה הארץ. גם גידולים בתוך הבית נחשבים לחלק מארץ ישראל, ולכן לא ברור האם יש איסור או אין איסור על זריעה בתוך הבית? יש ספק בדבר בירושלמי. בעל פאת השולחן, עכשיו דברים שהסברת שאמרתי כאן כתובים בפני משה שמסביר כך את הספק. בעל פאת השולחן רב ישראל משקלוב, אני רק אציין, רב ישראל משקלוב הוא מתלמידי הגרא, והוא נחשב מתלמידי הגרא, חשובי תלמידי הגרא, למרות שהוא היה אצל הגרא רק שנה אחת בחייו, סוף חייו של הגרא, אז הוא היה אצל הגרא, ותראו כמה שנה אחת יכולה ליצור השפעה, איזה השפעה יכולה להיות לשנה. זוכר שפעם הייתה איזה מסיבת סיום בישיבה, שמישהו סוף עזב, הוא אמר, תשמעו, אני מרגיש שקיבלתי כל כך הרבה מהרב ליכטנשטיין. הוא אמר, באמת, כמעט לא למדתי שום דבר אצלו. הוא לא למד בשיעור, שהוא שמע שיעורים כלליים, אבל הוא ראה את הרב. לפעמים אתה רואה את הרב, אתה שומע כמה דברים, אתה יכול להרגיש שאתה תלמיד. למרות שלא תמיד בצורה פורמלית קיבלת שנים של למידה. בכל אופן, הוא מתלמידי הגרא, והוא כתב ספר על מצוות התלויות בארץ, בשם פאת השולחן, שנחשב לאחד הספרים החשובים על מצוות התלויות בארץ. וחשוב לדעת את זה, כי לא כל אחד שמצטטים בשמיטה או בדברים אחרים יש משקל מרכזי לדבריו. פאת השולחן יש משקל מרכזי לדבריו, הוא פוסק מאוד מרכזי וחשוב במצוות התלויות בארץ. אומר מעל פאת השולחן, אילן שנטעו בתוך הבית, הרי זה ספק אם נוהג בו כל דיני שביעית. ובעקבות הדבר הזה אומר בעל פאת השולחן, ולכמן ביררתי, דרבנו ואחרונים יחיו דשביעית בזמן הזה דרבנן, ולפי זה הבעיה לכולה. אומר בעל פאת השולחן, יש לנו מחלוקת עם שביעית בזמן הזה דאורייתא דרבנן, מקובל לומר ששביעית בזמן הזה דרבנן. אם שביעית בזמן הזה דרבנן, אז אם יש לנו ספק לגבי נטיעה בתוך הבית, ספק דרבנן לכולה, ולפי זה מותר לדעתו של בעל פאת השולחן לזרוע בתוך בית. עוד פעם אני מדגיש, לזרוע בתוך בית, הכוונה באדמה ממש. רק שיש גג, אתה זורע בתוך האדמה, רק שצריך גג. החזון איש לא קיבל את הדברים. אומר החזון איש, ועיקר היסוד של בעל פאת השולחן להקל בספיקה לדידן אינו מוכרע, דיש לומר כיוון דעיקר הספק בדאורייתא ואזלינן לחומרה, ממילא גם לדידן אזלינן לחומרה. אומר החזון איש, יש לי כלל, הכלל שספק דרבנן לכולה לא נאמר כל פעם שזה דין דרבנן. לא תמיד אנחנו אומרים דין דרבנן ספק לכולה. אם זה דין דרבנן, אבל מקורו בדאורייתא, הספק הוא לחומרה. כיוון שמקורו בדאורייתא, אתה שואל על עיקר הדין. יש לך עכשיו ספק, האם מותר לזרוע בתוך בית? הספק יסודו בדאורייתא. אז אתה שואל את עצמך, מותר או אסור? אתה לא יודע. הספק מקורו בדאורייתא, הכרעה לחומרה. אסור לזרוע בתוך בית. עכשיו שביעית, בזמן הזה דרבנן, טוב, כל הדברים דאורייתא, תעתיק. לדרבנן, אבל אם עיקר הספק בדאורייתא ההכרעה שלו לחומרה, זה לא כמו ספק בנרות חנוכה, או ספק בנטילת ידיים, או מוקצה, אפילו שהוא מקורו בדרבנן. כאן מדובר על ספק שמקורו בדאורייתא, ויכול להיות עוד יותר, שזה לא רק מקורו בדאורייתא, אלא זה ספק בפסוקים. אז אתה צריך להכריע בפסוקים, אז אתה מכריע בדאורייתא. חזון איש בעצמו בכמה מקומות כן מקל בדרבנן בשמיטה. כן הוא יודע להגיד שביעית בזמן הזה דרבנן ולהקל. יכול להיות שכאן זה עוד יותר, שלא רק מקורו בדאורייתא, אלא מקורו בהבנת הפסוקים. אז הפסוקים הם דין דאורייתא. אחרי שהכרעת בהם, אתה מעתיק את הדין לדרבנן. חוץ לזה אומר חזון איש, אולי גם בכלל הירושלמי דבר רק במישור דאורייתא, ואולי מדרבנן בכל אופן אסור לזרוע בתוך חממות, ולכן בתוך בית, ולכן החזון איש חולק על פאת השולחן ואוסר לזרוע בתוך בית. הפסק הזה של החזון איש הוא הפסק היותר מקובל בדברי האחרונים, אם כי לא לגמרי, יש אחד האחרונים החשובים שהקל להלכה כדעת בעל פאת השולחן, פוסק גדול, ספרדי, הלו הרב עובדיה. אז הרב עובדיה כן פסק להקל כדעת פעת השולחן, ובכלל בספק דרבנן, המקורו בדאורייתא, הרב עובדיה לא אוהב את כל הדברים האלה, ספק דרבנן לכולה אצל הרב עובדיה, הרבה דברים, הרב עובדיה חל לכולה, אבל זה לא הפסק המקובל, בדרך כלל מקובל להחמיר בזריעה בתוך בית, אבל אני מזכיר את זה, יש מקום לזכור בכל אופן שיש גם דעות אחרות. אני עוזב רגע את הדבר הזה, נחזור לזה תכף, ואני עובר לדבר אחר, אני עובר עכשיו לזריעה בעציץ. כשאני מדבר על זריעה בעציץ, אני מדבר על זריעה בעציץ בחוץ. לא בבית, בלי כיסוי, סתם בגינה, בשדה. לוקחים עציץ, זורעים בתוכו. אם מדובר על עציץ נקוב, עציץ עם חור, אז ברור בדרך כלל שעציץ עם חור נידון כאדמה. כך ברור להלכות שבת, ולהלכות אחרון, וגם כנראה להלכות שמיטה. הקורבה והגמרה בשבת הצדיק ה', התולש מעציץ נקוב חייב, מעינו נקוב פטור. מי שתולש מעציץ נקוב בשבת חייב, כאילו שהוא תלש מהאדמה. ואם זה עציץ לא נקוב בלי חור, אז הוא פטור. הדין הזה בצורה פשוטה לכאורה יהיה קיים גם בשמיטה, למרות שבשמיטה לא מצאנו אף מקור מפורש במשנה או בגמרא שכתוב בו שיש לאסור זריעה בתוך עציץ נקוב. לא מצאנו, דנו בזה האחרונים גם בספר השמיטה של הרב טיקוצ'ינסקי, גם רב שלמה זן אוירבך, אבל מקובל לומר שזה אותו דבר, כי עציץ נקוב הרי הוא כקרקע. ככה משנה בדמי אומרת הפרק, הציץ נקוב הרי הוא כארץ. אז אם זה כארץ, זה כארץ. אז אם לקחת הציץ עם חור, זרעת בשמיטה כאילו זרעת בארץ. אני אומר בסוגריים, יש מחלוקת בין הראשונים לגבי הציץ נקוב שהוא באוויר. וגם בזה אנחנו מחמירים. מדאורייתא או מדרבנן יש ספק, אבל גם הציץ נקוב המונח על גבי יתדות, יש יניקה דרך האוויר. אם יש חור, גם בזה אנחנו מחמירים בדרך כלל בלי קשר לשמיטה. מן הסתם נעתיק את זה גם לשמיטה, מחמירים מדאורייתא דרבנן. אז עציץ נקוב אנחנו מחמירים שזה כמו קרקע. נדבר בינתיים, אנחנו מדברים על עציץ נקוב שעומד על אדמה. כאשר מדובר על עציץ שאינו נקוב, עציץ בלי חור, או עציץ עם חור אבל יש תחתית מתחת ולא מחרס, חרס הוא יונק, לא מחרס, תחתית פלסטיק, היום רוב התחתיות הן פלסטיק או אחרות, זה הציץ לא נקוב. כאשר זה הציץ לא נקוב, אם מדובר על הלכות שבת, תרומות ומעשרות, אנחנו עם כל זה מדרבנן, לא נקוב מדרבנן. מה קורה בשמיטה? הדבר הזה לא ברור לגמרי. רב שלמה זלמן אוירבך הסתפק, אולי בשמיטה לא גזרו לא נקוב, עתו נקוב, לא ברור לגמרי האם יש איסור בעציץ שאינו נקוב בשמיטה. מקובל לאסור גם את זה, לפחות מדי רבנן, זה רק מדי רבנן, אבל לא יודעים, בדרך כלל גזרו, אז מקובל לומר שגם בשמיטה, כך יוצא גם מהחזון איש, שגם בשמיטה עציץ לא נקוב יש לאסור. טוב, אז אנחנו לא נזרע בעציצים, גם אם הם לא נקובים, שנמצאים בחוץ. בגינה. אנחנו לא נזרע בתוך בית, בתוך האדמה. כי כל אחד מהדברים לא ברור לנו. מה הדין כששני הדברים מצטרפים ביחד? יש לנו גם גג, גם בית, אבל אנחנו לא נזורעים באדמה, זורעים בתוך עציצים. עציצים בבית. החזון איש כותב בשביעית סימן כ"ב עוד א', והייכי שהעציץ בבית, אם תמצי לומר דזורע בבית דרבנן, יש לומר דבעציץ שאינו נקוב לא גזרו, כיוון דגם בזורע אינו אלא דרבנן. ואחרי שכבר הורה זקן הפעת השולחן להקל אף בזורע בבית, המקל בעציץ שאינו נקוב בבית יש לו במה לסמוך. אומר החזון איש, אם מצטרפים שני הדברים ביחד, גם בית, גם עציץ, מי שזורע בצורה כזאת, יש לו על מה לסמוך, והחזון איש אף הורה את הדברים הלכה למעשה בקיבוץ חפץ חיים וכל מיני פתרונות של השמיטה, שמכאן מגיע הפתרון של חממות ומצה מנותק. אתה זורע בחממות, שזה בית, שזה ספק לפי הירושלמי שפעת השולחן הקל בו ואנחנו מחמירים, אתה לא זורע באדמה אלא בתוך עציץ, שני הספקות מצטרפים ביחד ועכשיו אנחנו מקלים. למה מקלים? או בגלל שיש כאן איזה ספק ספייקה כזה, יש ספק לגבי חממות, יש ספק לגבי עציץ, שני הספקות מצטרפים, אנחנו מקלים. או בגלל שכאשר מדובר בעציץ לא נקוב, עכשיו הספק הוא בוודאי ספק דרבנן. ספק, עציץ לא נקוב זה ודאי דרבנן, בכל התחומים, גם בשבת. אז עכשיו זה באמת ספק דרבנן, עציץ לא נקוב בבית, זה באמת ספק דרבנן, כי עציץ נקוב בעצמו דרבנן. וכשזה נמצא בתוך בית, אולי זריעה בתוך בית לא נאסרה בשמיטה, וכיוון שלא מדובר על לזרוע באדמה, אלא בתוך עציץ, אז עכשיו זה באמת ספק דרבנן, כי עציץ לא נקוב הוא דרבנן. בכל אופן, אלה ההסברים המקובלים בדעת החזון איש, להתיר חממות ומצה מנותק. שמעתי פעם ממורי ורבי הרב ליכטנשטיין הסבר נוסף אחר להסביר את הסברה למה להתיר לזרוע בחממה ובמצה מנותק בבית ועציץ. לא בגלל איזה ספק ספיקה, לא בגלל איזה צירוף של שני ספקות, אלא מבחינה עקרונית מהותית. הירושלמי הסתפק, כמו שראינו, האם זריעה מותרת בתוך בית. כי בית הוא בוודאי לא שדה, אבל אולי הוא ארץ, כי הקרקע, האדמה, מדובר על בית, על כיסוי באדמה. הקרקע היא חלק מארץ ישראל. אומר הרב, ממה נפשך יהיה מותר לזרוע בחממה ומצה מנותק? למה? חממה או בית הוא בוודאי לא שדה. הירושלמי אמר, בית הוא לא שדה, יש לו כיסוי, הוא לא שדה. מה אנחנו אומרים? אולי הבית זה ארץ, כי זה נמצא על אדמה, חלק מארץ ישראל. הציץ, כשנמצא במקום פתוח, אולי הוא נחשב שדה, כי זה פתוח. אבל הוא בטח לא ארץ, כי הוא לא חלק מארץ ישראל, הוא מנותק מהאדמה. זאת אומרת שאם יש לי חממות ומצה מנותק, זה לא שדה כי יש גג, וזה לא ארץ כי מדובר על עציץ שמנותק מהארץ, ולכן ממה נפשך צריך להתיר? לא רק בגלל ספק ספק, אלא בצורה עקרונית, מהותית, חממות ומצה מנותק, זה לא שדה וזה לא ארץ, ולכן צריך להתיר את הדבר. אפשר להוסיף אולי בסברה בעניין, שזה לא רק בפסוקים, שזה לא שדה ולא ארץ. הייתי קורא לחממות ומצה מנותק, הייתי קורא מצה מרחף. זה לא בארץ ישראל, יש לו גג מלמעלה, יש לו ניתוק מלמטה, הוא לא פה. הוא לא בשמיים והוא לא בארץ. הוא מנותק, מלחמה מהותית, הוא לא חלק מארץ ישראל עכשיו. באמת אנחנו נוהגים לפסוק שבמצה מנותק אין קדושת שביעית. הוא לא חלק מארץ ישראל, לא מלמטה ולא מלמעלה, הוא מנותק משני הצדדים, ולכן מחיה מהותית הוא לא שייך למציאות בארץ, ולכן צריך להתיר. אני חייב להגיד שהרב, כששאלתי אותו, זה הלכה למעשה? הוא אומר, לא, אני לא אומר הלכה למעשה, אני רק אומר בסברה. הוא לא נכנס להלכה למעשה, וגם יכול להיות שאם אנחנו רק בונים על הירושלמי, אז עדיין אולי נגיד שמדי רבנן יכולה להיות בעיה, אבל אם אנחנו מבינים מחיה מהותית שמדובר על מצה מרחף, זה לא חלק מארץ ישראל, ולכן גם מדרבנן זה יהיה מותר, זה מנותק מלמטה, מנותק מלמעלה, ולכן זה צריך להיות מותר. בכל אופן, גם החזון איש, וגם פוסקים אחרים, הרב אליושיב, ועוד פוסקים, הרב אליושיב הוסיף עוד תנאים, נדבר עליהם אולי כשנדבר על מצה מנותק, אבל בעיקרון, לכיוון הזה, הסכימו הרבה פוסקים. כאשר, אם אנחנו מדברים עכשיו על הלכה למעשה, אם מדובר על אדם שזאת הפרנסה שלו, חקלאי, אז זה הכיוון שממנו אנחנו נתיר לזרוע בחממות ומצה מנותק, וזה למעשה הפתרון היחיד. שיש לזריעה בתוך הארץ. כלומר, יש דברים שאולי במקומות שהם גבול ארץ ישראל, עבר הערבה, הדרומי, יש מקום לדון. אבל אם זה בתוך ארץ ישראל, לזרוע בשמיטה אין לנו פתאום חוץ מיתר מחירה. אבל אם לא רוצים להסתמך על יתר מחירה, מחפשים דברים יותר מעודרים, אז מצה מנותק זאת הדרך היחידה לזרוע בשמיטה, וזה דבר טוב, כי זה מאפשר פתרון מהודר, ופתרון שהוא על ידי עבודה חקלאית יהודית, אז יש כאן משהו שהוא בהחלט רעיון חשוב, משמעותי, ואנחנו עוד נזכיר אותו בעזרת השם, כשנדבר על הצדדים המעשיים היום, הפתרונות המעשיים לגידול של פירות וירקות בשמיטה. אם מדובר על אדם בבית, בבית בדרך כלל אתה לא צריך לזרוע. זה נכון שיש לך על מה לסמוך לזרוע, אבל בשמיטה אתה צריך לזרוע בתוך בית, מה אתה צריך לזרוע? רוב האנשים בבית, מה יש להם לעשות? הם צריכים לטפל בעציצים שלהם, שיהיו בסדר. כאשר מדובר על עציצים בתוך בית, כאן מסתבר שאפשר לטפל כרגיל. כל הטיפולים בכלל, השקיה ודישון, כל הטיפולים שאתה עושה בבית, זה הכל דברים דרבנן בכלל. זה לא זריעה, כל המלאכות בבית, גם של מי שמשקיע יותר, רוב האנשים, מה יש להם בשמיטה, מה יש להם בכלל כל השנה, בקושי זוכים להשקות את העציץ. אז זה בסדר, זה אפשר גם. אבל גם אם אתה עושה יותר, הרוב כאן דרבנן, וזה גם בית, וגם עציץ, שאינו נקוב, והציצים שאינו נקובים בבית, אפשר לטפל כרגיל. רק צריך להגדיר קצת יותר עכשיו, מה מוגדר הציץ שאינו נקוב. אז אמרנו, שאם יש חור זה נקוב. מה גודל החור? אז יש פלונטר כאן. איזה גודל חור בדיוק אוסר? המשנה בו קצין, משנה ב' אומרת, הציץ שיעבור דרכו שורש קטן. מה זה שורש קטן? הרמב"ם אומר, פחות מכזית. חזוני שומר, אולי אפילו ממש קטן, אולי אם יש שם כדי להוציא טיפות, טיף טיף, אולי גם זה כבר נחשב נקוב, ולפי זה צריך להחמיר בגודל של מילימטר, כלומר ממש חור קטן, שאולי זה נחשב נקוב. אני אומר בסוגריים, כל זה לחומרה, אבל אם אנחנו רוצים להקל, למשל לעניין שנות אורלה, אנשים לוקחים הציץ במשתלה ורוצים בבית, שזה יחשב כבר שנה שלישית, רביעית, אז צריך שהחור יהיה 2 סנטימטר, 2.5 סנטימטר, שיהיה בקוטר שהוא ברור שהציץ נקוב, כי זה לכיוון השני. אבל עניין שמיטה, גם חור קטן, אנחנו נחמיר. אז אכן, אנחנו שמים צלחת מתחת. אם יש צלחת מתחת, אפילו אם יש חור, זה נחשב להציץ לא נקוב. עכשיו, יש מקום לדון מה קורה עם הרצפה בבית. יש מחלוקת בין הפוסקים. יש כאלה שהחמירו ברצפה אפילו בקומה שנייה. אמור רצפה ויונק ושבט הלוי רוצה להחמיר. רב שלמה זלמן אוירבך טען שאם מדובר על קומה שנייה, יש להקל שזה נחשב כנקוב אפילו אם יש חור ואין צלחת. אם מדובר על קומת קרקע, אז שלא נקוב. אפילו אם העציץ נקוב, אם הוא בקומה שנייה, יש רווח של אוויר, הוא נחשב לא נקוב, אפילו אם יש לו חור. אם מדובר על קומת קרקע, הציץ שנמצא ממש על הרצפה שצמודה לאדמה, למרות שיש אולי בטון ויש דברים באמצע, וזה הוא אמר שראוי להחמיר, אלא אם כן יש צלחת מתחת לעציץ. עכשיו היום בכל מקרה שמים צלחות, מי לא שם צלחת, אחרת זה יזול החוצה. אנשים תמיד שמים צלחת מתחת לעציצים, אז אם יש צלחת אז יכולה בכל מקרה אין בעיה. יש עוד מחלוקת בין הראשונים, מה קורה אם הנוף יוצא, הנוף הכוונה העלים, הפרחים, הם יוצאים מחוץ לעציץ ומחוץ לצלחת. האם הדבר הזה נחשב כאילו שזה כבר לא נקוב, כי הם רואים פני הקרקע בצורה ישירה. אם אדם שם, מדובר על גינה בחוץ, אנחנו נחמיר בזה. אבל כאשר מדובר בתוך בית, על רצפה, נראה למעשה שאפשר להקל לגבי הנוף. ולכן בשורה התחתונה, הציץ שנמצא עם תחתית פלסטיק או משהו אחר, אבל לא חרס, אפילו בקומה קרקע, הצפה כמובן, ויש גג מעל בתוך בית, אפשר לטפל בו כרגיל בשמיטה בלי שום הגבלה. אותו דבר עציץ שנמצא בקומה השנייה וכולי, שיש הפסק אוויר, אפילו אם אין לו תחתית. אם מדובר על עציץ שהוא עם חור בקומה ראשונה, או עדנית כזאת, שאין לה גג מבחוץ, כל מיני עדניות, שאולי יש להם תחתית, בדרך כלל לעדניות יש תחתית, אבל בכל אופן אין גג וכולי, אז אנחנו נטפל, אבל בצורה יותר מאופקת. זאת אומרת, אנחנו נדבר על הדברים, יהיה אפשר להשקות, אבל בצורה כזאת, שהוא לא יארס ולא לפתח אותו יותר, לא להוסיף דישון, לא לעשות דברים שמשחלים אותו, לשמור על הקיים. עכשיו, לרוב האנשים זה לא משנה, כי רוב האנשים בקושי שומרים על הקיים בעציצים כל השנה. אז הם יעשו ככה, ישקו, יהיה בסדר. אבל יש כאלה, אני בשמיטה לומד יותר על סוגי האנשים, כי כל שמיטה יש כאלה מתקשרים אליי, אישה התקשרה אליי בשמיטה הקודמת. היא כל יום ב-10 בבוקר מעבירה את העציצים מצד אחד לבית לצד שני, שיהיה בשמש כאן. ויש עציצים שצריכים צל ויש שמש, אז אחרי צהריים מעבירה לכאן. רוב האנשים לא משקיעים עד כדי כך. אז אדם רגיל, בדרך כלל זה לא כל כך משנה. אבל בכל אופן, אדם רוצה לדשן, להוריד עלים, לעשות דברים. אם מדובר על עציץ שגם יש לו תחתית וגם הוא בתוך בית, אז הדבר הזה בהחלט יש מקום להקל ולטפל בו בצורה הרגילה, בלי שום הגבלות. בכל אופן, לזרוע עדיף לא לעשות בבית, אם כמי שעושה יש לו על מה לסמוך, אבל חקלאים וכולי ודאי שהם יכולים להקל בזה. אני רק אומר שחקלאים, יש עוד דיון אחר שיש כאלה שדענו שאולי חממות היום זה דרך גידול רגילה, אולי זה סיבות להחמיר. בשורה התחתונה אנחנו נוהגים להקל גם אצל חקלאים, כי מדובר על מצע מנותק ועוד סיבות. אני רק אומר, לחקלאים זה פתרון מצוין, אבל הוא עולה כסף. בדיוק עכשיו היו אצל חקלאים מגוש קטיף, והם ממש בחו, אמרו, יש להם חממות, אבל הם מגדלים באדמה ממש, הם מתכוונים לא לגדל בכלל בשמיטה. הם לא רוצים יותר מחירה, הם לא יגדלו בכלל, אבל אין להם איך להתקיים. אין להם, ממש תקועים. אמרתי להם, בואו תעשו, יש לכם חממה, בואו תעשו מצע מנותק. אבל זה עולה הרבה כסף. יש להם חממות, לעשות מצעים מנותקים זה הרבה כסף, אז הם לא יכולים עכשיו לעשות מצעים מנותקים. אם פעם היהודים בארץ ובעולם יגידו בואו נעזור לשמיטה גם ללא חקלאים, יהיה אפשר לפתח במדינת ישראל, בארץ ישראל, שמיטה מהודרת שהיא מתבססת על חקלאות יהודית, והיא גם מוסכמת על כל השיטות, נגיד רוב השיטות בעניין, שזאת שאיפה בעזרת השם לעתיד. טוב. אנחנו בדרך כלל בבית הרי יש רצפה, חממות אנחנו מחמירים, לא דיברתי על הפרקטיקה, חממות אנחנו חושים שעל כל הרצפה יהיו שתי שכבות של פוליאתילן של פלסטיק כזה. אה, לא אכפת לי, אתה רוצה? אז זה דבר שאנחנו נוהגים לדרוש שתהיה שכבה כזאת. אז יש שכבה, זה כבר לא בעיה, ככה וככה, וזה גם יותר פרקטית, אחרת זה בלגן. אז זה מה שאמרתי, יש כל מיני תנאים עוד בחממות שאנחנו עושים, כדי למנוע עוד שכבה.
הרב,
לפי
מה
שאמרתי,
חממה גם אם נעציץ לא נקוב הזה, גם אם נעציץ נקוב הזה בסדר, זה עובד על ספק
כזה? לא, רק עציץ לא נקוב. רק עציץ לא נקוב, אם זה עציץ נקוב, זה נחשב כאדמה. הכוונה לעציץ לא נקוב.
עציץ לא נקוב בחממה. הרב מתחיל לשאול לגבי הדבר הזה שכדי שיעשו, שמוצאי שבת כאילו שרואים חדשות וכאלה, יש עניין לחכות איזה חצי שעה, שעה או שזה...
יש עניין. יש עניין? אם כי זה לא ברור לגמרי. אם תשלח לי מייל, אני מוכן לשלוח לך דברים רחבים מהם, למרות שאני חושב שגם פר צבא כתבתי. יכול שלא התייחסתי לזה, אם לא התייחסתי, אז אצלי ודאי התייחסתי. למבט ספורט או כל מיני דברים שדרו, יש מקום לדון גם לכולם. אני חושב שכתבתי בספר צבא, איך התחיל יותר טוב לחכות? יש צורך, משהו חשוב, לא יודע מה שקרה.
לא,
עכשיו נגיד,
עכשיו
נגיד
גם את
הנורמה. יש שיעור לגבי עולה. בעציץ, היום המשנה אומרת שבעציץ
לא דיברתי על עציץ, התכוונתי שאדם קונה בעציץ ושוטל באדמה עצמו.
כן, עכשיו בעציץ לא צריכים לשנות עורלה בעציץ עצמו?
אם הוא עציץ מתאים, אז קוראים עורלה דאורייתא. אם הוא עציץ לא נקוב, אז אנחנו נחמיר בדרך כלל מדרבנן.
אני צריך לחכות גם שמיטה גם דרבנן וגם דרבנן.
לא צריך גם, כן, אבל אני חכי לדרבנן, זה לא עוזר לדאורייתא.
אבל למה, אורלה כן צריכה שיהיה באדמה עצמה ולא בעציץ שאינו נקוב?
זה לא ברור לגמרי. תמיד עציץ לא נקוב, עציץ לא נקוב תמיד הוא דרבנן.
עציץ?
אם אין חור, זה תמיד דרבנן. גם באורלה. זה בכל מקרה דרבנן.
אבל החקרים שוטרים, אז צריך להגיד. אז ואם עכשיו עציץ נקוב, ששם אותו פעם הצלחת, אבל פעם לא שם אותו צלחת.
עכשיו, פשמיטה, תשים אותו צלחת.
לא משנה, אני מדבר על זה.
אני אקח את זה.